טוב, אז פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם פרשת קורח. רק לפני שאנחנו מתחילים את השיעור, שהדברים יהיו להצלחת עם ישראל ולבשורות טובות לעם ישראל. היה עכשיו, פרסמו שהיה איזה אירוע קשה בעזה. לא יודע, אנחנו קליפת עזה, לא משנה מה, אנחנו מצליחים לכבוש את כל העולם, קליפת עזה היא קליפה עזה. טוב, אז בוא נתחיל, שיהיו הדברים בעזרת השם, שיהיו הדברים להצלחת עם ישראל. אז ויקח קורח בן יצהר, בן קהת, בן לוי, ודתן ואבירם, בן אליאב, און, בן פלט, בן ראובן, ויקומו לפני משה וכולי. ויקלו על משה ועל אהרון ואמרו עליהם, רב לכם כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם, מדוע תתנשאו על קהל השם? כותב רש"י, ויקח קורח לקח עצמו לצד אחד להיות נחלק על משה ולעורר על הכהונה, וזהו שאומר אונקלוס, ויקח והתפלג. אז באמת רש"י כותב, למה, מה קשור ויקח? אומר רש"י, ויקח זה ויחלוק. נו, אז בסדר, אז למה לא להגיד ויחלוק קורח בן משה בן... ויחלוק קורח בן יצהר, בן קהת, בן לוי, ודתן ואבירם, למה ויקח? אלא שאומרים חז"ל שויקח את המחלוקת שלו קורח עשה על ידי לקיחה מסוימת. את מה הוא לקח? את הטליתות. שם על עצמו טלית שכולה תחלת, ובא לפני מוישה ואהרון ואמר להם, טלית שכולה תחלת, חייבת בפתיל תחלת, חייבת בציצית, בפשט, בציצית זה החוטים, ויוחזני בציצית ראשי. מורמצית מן החרכים, אבל חייבת בציצית, חייבת בפתיל תחלת. משה אומר לו, כן. מיד החל מלגלג על משה, אומר לו, מה הפתיל אחד של תחלת פותר את הטלית? כן, את הטלית עצמה להיות בצבע תחלת, הבגד. הטלית שכולה תחלת, לא כל שקל שתפתור איזה חוט אחד קטנצ'יק. ובאמת שואלים כאילו, חוץ מליצנות, מה יש כאן? מה יש כאן חוץ מליצנות? מה הוא בא אליו, איזה מתלוצץ? איפה באמת אפשר לראות את ה... איפה באמת אפשר לראות על ידי לקיחת הטליתות את מהות המחלוקת? אז כותב, והבאר מים חיים, אחד הפרשנים על רש"י, והיו לו מעט פרשנים על רש"י, כותב, והבאר מים חיים, שזה בדיוק הטענה שלהם. כל העדה כולם קדושים, זה הכוונה טלית שכולה תחלת. למה צריך פתיל תחלת? כאילו, למה צריך איזה מנהיג שינהיג על העדה? הרי כולם קדושים, ובתוכם השם, מדוע תתנסו על כאל השם? ומשה עונה לו שאי אפשר לקיבוץ שיהיו שווים במעלה. חייב שיהיה מה? מישהו שיניג אותם. כן, צריך שיהיה פתיל תחלת. ולכן אפשר לראות גם בסיפור הזה של לקיחת הטליתות את מהות המחלוקת. אז באמת, עוד לפני שנדבר על המבחן ומי עומד מול קורח במבחן, אז אולי קצת נדבר בגנות המחלוקת. אתם יודעים, חפץ חיים סיכם את זה, אמר, חפץ חיים הביא את צוואת הרמב״ם. הרמב״ם בצוואה שלו כותב, נביאים ניבאו וחכמים חכמו, ויוסיפו עוד לדבר בגנות המחלוקת ולא הגיעו התכליתה. באמת המחלוקת זה דבר מאוד היום ונורא. בחז"ל המחלוקת, כתוב על המחלוקת ש... ארבעה נקראים רשעים. אחד מהם זה מי שמחזיק במחלוקת, צורונה מעלו עלי אנשים הרשעים הללו. יש עוד דברים, חונה מלווה ואינו משלם, מרים יד על חברו, אז פענים. אבל אחד מהם זה בעל מחלוקת. בעל מחלוקת נקרא רשע. בעל מחלוקת הוא גם גורם אסון לעצמו, יש מזיק לעצמו, נזק שהוא בלתי הפיך. בחז"ל כתוב, בואו ראה כמה קשה עונשה של מחלוקת, שהרי בית דין של מעלה אין עונשים אלא מגיל 20, בית דין של מטה אין עונשים אלא מגיל 13, ואילו בעלי מחלוקת, אפילו תינוקות בני יומם נבלעו בתוך האדמה. זה מדהים, כאילו, איזה עונש חמיר, עד כדי כך שכתוב, ובניהם עונשיהם וטפם, ירדו שאולה. אתה אומר לעצמך, כאילו, וואו, אני לא יודע אם אתם יודעים מספרים, אבל מה גבתה המחלוקת אצל קורח ועדתו, יודעים? 14,700 רק במגפה.
לא כולל הבלועים והשרופים. כשחזל אומרים קורח לא מן הבלועים ולא מן השרופים, היה שתי דעות. יש אומרים לא בלוע, לא שרוף, הוא מת במגפה, ויש אומרים שהוא היה שרוף החול בלוע, כאילו גם נשרף וגם נבלע. זה הכוונה, לא מן הבלועים ולא מן השרופים, אלא גם וגם. אבל חוץ מזה, כאילו, תראו מה זה, זה גם שרופים, גם בלועים, גם מגפה. לא לחינם, כותב חפץ חיים, מחלוקת זה ראשי תיבות, מכה חרון, ליקוי, כללה, תכלית, תכלית זה מוות. ובעל שבט המוסר כותב, מחלוקת זה אותיות מוות חלק. זה כל כך, הדבר הזה הוא כל כך הרי אסון. יש בחזל כתוב שהמחלוקת דומה לאיזה תגרה, פרצה של סכר בנהר, שכיוון שהוא נפרץ, אז כמעט שאי אפשר לעצור אותו. וכך גם מחלוקת, אם מובילה לכל האיסורים הגדולים ביותר בתורה, לקינה, לתאווה, לגאווה, לנקמנות, לחילול השם, והרבה מאוד צרות באות באבון המחלוקת. עד כדי כך שאמרתי פעם, נכון רבי עקיבא אומר, ואהבת לרחך כמוך, זה כלל גדול בתורה. ספר החינוך כותב שהרבה מצוות כלולות במצוות זו, שאדם שאוהב את חברו לא יונהו בממון, לא יונהו בגבולות, לא יונהו בממון, לא יונהו בדברים, לא ישיג את גבולו, לא ינף את אשתו ולא ידבר עליו לשון הרע. אז יש גם ואהבת לרחך כמוך, משון אויב. אז מי שהוא בעל מחלוקת, אז זה מוביל אותו לנקימה, נטירה, גאווה, תאווה, כל האסונות שבעולם, חילול השם וכו'. ולכן הנקודה הזאת של מחלוקת היא באמת כדור שלג מתגלגל, שאדם צריך לעצור אותו ולא להגיע למצב שהוא חולק. יש, סתם, אני חשבתי על עוד זה, כתוב במדרשי חז"ל, שבית שיש בו מחלוקת, סופו להיחרב, בית כנסת סופה להתפזר, ולא עוד אלא שסופה להשתומם. מחלוקת בעיר, מוות, דבר בא לעיר, מוות בא לעיר. בקיצור, הרבה מאוד דברים כתובים על מחלוקת ששומר נפשו רחק. זה הפשט במחלוקת. אבל, וזה הפלא העצים, מי שעומד כנגד החולקים היה אהרון הכהן. ולמרות שהם קורח, על מי הוא מערער? על נשיאותו של אליצפן בן עוזיאל. בכל אופן, חז"ל בוחרים להעמיד את המחלוקת מול אהרון, כי אהרון הוא מסמל את השלום. והזכרתי פה, אני חושב, כמה וכמה פעמים שלא לחינם בעל המחלוקת הוא מול בעל השלום. אהרון הכהן הוא מרד השלום, והשלום של אהרון הכהן בא לידי ביטוי באופן הכי מדהים בעולם, אם תרצו, במשנה הזאת שאומרת, תבואו מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורובד. הלל אומר, תבואו מתלמידיו של אהרון. אז הרב אייל ורד תמיד אומר שבדרך כלל יש לך בחירה חופשית, עשה לך רב, אתה בוחר את הרב שלך. אבל פה הלל אומר לך, תשמע, חוץ מהרב שלך, תבואו מתלמידיו של אהרון, אתה חייב שאהרון יהיה הרב שלך. אז תבואו מתלמידיו של אהרון. ובעבוד רבי נתן, כבר הזכרתי את זה פעם אחת, באבו מתלמידיו של אהרון אומרים חז"ל, דה רבי מאיר, זה רבי מאיר. שאם אתם זוכרים שרבי מאיר הלך ברחוב, חז"ל אומרים שהיה איזה גבר, רבי מאיר היה דרשן נפלא, וערב שבת אחד הוא דרש, והייתה אישה בקהל, ורבי מאיר נסחף בדרשתו עד שאותה אישה הכרעה מלבוא לבית, והגבר הזה אמר לה, תשמעי, אם את לא נכנסת לבית, עד שאת לא יורקת בפנים של הדרשן, בפנים של רבי מאיר. ורבי מאיר הלך ראה את הדברים ברוח הקודש, והלך ברחוב וצעק, מי יודעת ללחוש בעין, לדבר על העין, סוג של דקסמול פורטה באותם ימים. אז השכנות שלה אמרו לה, לכי, זה ההזדמנות שלך לחזור הבית. והיא מגיעה אליו, ורבי מאיר אומר לה, תרקי, אני צריך אנטיביוטיקה, לא דקסמול פורטה. והיא יורקת והוא מבקש שבע פעמים. אמר לה, לכי, תגידי לבעליך, תציבי את הפעם אחת, אני הרגתי שבעה פעמים. אומרים חז"ל, אמרו התלמידים של רבי מאיר, אז רבי מאיר, נתפוס את הבעל, נלקי אותו, נחייב אותו להשיב את אשתו. ורבי מאיר אומר להם, אני מאיר הקטן יעשה חשבון, הקודש ברוך הוא כתב בשמו, ככתב את שמו על הכוס שהסוטה שותה בקלקולה, ומוחה את שמו על המים. נכון, השם של השם הזה נמחק על המים. אז אני מאיר הקטן יעשה חשבון. ואומרים חז"ל שאהרון הכהן בדיוק אותו סיפור של רבי מאיר היה אצל אהרון הכהן. גברים במדבר היו אומרים לנשים, את לא נכנסת עד שאת לא יורקת בפנים של הכהן הגדול, ואהרון היה אומר, היי, מי יודעת ללחוש בעין? אותו סטייל, אותו סיפור. אז זה הבום את המדבר של אהרון. ואוהב שלום, אז כולם מכירים את האוהב שלום של אהרון הכהן. אוהב שלום זה... אהרון היה רואה את רובן ושימון, אומר לשימון, אל תשאל כמה רובן מכה על חטא מצטער, אוהב אותך. בא לשימון, בא לרובן, אל תשאל כמה שימון מצטער, אוהב מכה על חטא, אוהב אותך. נפגשים, מתגפפים, מאמרים זה לזה, פנים שוחקות, פנים מהירות, פנים צהובות, משלים ביניהם. אז הערתי פעם דבר תורה מתוק מדבר שמעתי מהרב יהושע שפירה. הוא אומר, איך אהרון עושה דבר כזה? מה, איך הוא משקר? אז מה תגידו לי, מותר שנות מפני השלום? בסדר, אבל להפוך את זה לשיטה בעבודת השם. מה נסגר? ומה התשובה? אתם זוכרים את התשובה? אולי הזכרתי את זה פעם אחת. התשובה היא שאהרון לא משקר, הוא פשוט חושף אמת פנימית עמוקה יותר. כי רובן בעומק עומק ליבו אוהב את שמעון, כמו ששמעון בעומק עומק ליבו אוהב את רובן. והראיה שהם אוהבים זה את זה, כי בן אדם אחרי מריבה, יש לו איזה רבינה בלב. הרבינה הזאת היא מידע כאלף עדים, שפלוני אוהב את אלמוני, שרובן אוהב את שמעון בעומק ליבו. אז זה אוהב שלום. אחר כך אמר רודף, רודף שלום. ברודף שלום, זה תמיד מזכיר, הבקש שלום ורודפהו. יש איזה רשימת מקולת שהמדרש עושה. בקשהו ביום, רודפהו בלילה, בקשהו בקיץ, רודפהו בחורף. בקשהו במקומך, רודפהו במקומות אחרים. בקשהו בגופך, רודפהו בממונך. מה זה הרשימת מקולת הזאת? לעניות דעתי, הענייה גם ככה. הפשט הוא שהיא, משל למה דבר, אני מורה בכיתה, משל למה דבר דומה. יש אחד שהוא לא רב עם אף אחד, אבל יש אחד שרק מריח מריבה, הוא עושה שלום. זאת אומרת, אצל אהרון, זה לא היה שלום פסיבי, חי בשלום עם כולם. לא, הוא היה תורח לעשות שלום בין בני אדם אחרים. כשהיה רואה מריבה, היה תורח לחבות את האש. כשהיה רואה מחלוקת היה תורך לשקע אותה. ולכן אצל אהרון זה הרודף שלום של אהרון. זה גם מסביר המון דברים. איך אהרון במדבר כתוב, ויבכו עליו כל בית ישראל, לא בני ישראל אלא בית ישראל, ויבכו עליו כל בית ישראל 30 יום. אצל אהרון בחו גם הגברים וגם הנשים, כי הוא היה תורך לעשות שלום בית. זה משהו שאתה ודאי צריך להיות אקטיבי ולא פסיבי. והרבה תינוקות במדבר נקראו אהרון על שמו. ולכן אצל מוישה כתוב על כל אב כל בני ישראל 30 יום, רק הגברים. אבל אצל אהרון בחרו כל המשפחות. והבכו עליו כל בית ישראל 30 יום, כן?
גם זה אצל
שמואל,
לא?
שמה?
שקראו לכולם שמואל.
אה, יכול להיות. כן, אני מכיר את זה אצל אהרון. אז זה אהרון, אז זה רודף שלום. ואוהב את הבריות. וכמו שידוע לכם, בריאות זה החלק הנמוך. הנמוך אצל בני האדם, כי הם נקראות בריאות רק כי הקדוש ברוך הוא, המעלה היחידה שלהם שהקדוש ברוך הוא ברא אותם. זה בריאות. והמדרש מספר שאהרון היה מסתובב עם הארסים, רגע לפני ההליכה לפורום. אומר להם שלום. וככה היה מרחיק אותם מהחטא. כי כשבן אדם היה אומר לחברות, הבא היום נלך לאנדרגרונד, או למקום כלשהו אחר, ואומר לו, מה פתאום, אהרון יכול לתת לי שלום, חס שלום, אז חס שלום. וסיפרתי פעם על רב אריה לוין, שיש סיפורים מדהימים האל, זה מדהים כאילו איך רב אריה לוין תפס את השיטה הזאת, וכשהוא הלך לכלא, במגרש הרוסים, אז הוא היה אומר שבת שלום לאנשים, לחבר'ה, לאסירים, ויש סיפור שאיזה אסיר מספר, שהוא הפסיק לישן בשבת, כי שבוע לפני כן הוא פשוט שרף את היד שלו כשהרב אריה לוין בא והושיט לו יד ואומר שבת שלום, הוא רבי יהודי שבת שלום, הוא כאילו שם את היד שלו מתחת לאט, שרף, הוא כל כך התבייש מרב אריה לוין שהוא קיבל את הסיגריה עם היד, אמר זהו אני לא מעשן יותר בשבת. עכשיו הרב צבי יהודה היה נוהג לומר את הרב צבי יהודה היה נוהג לומר על האוהב שלום רודף שלום אוהב את הבריאות. הרב צבי יהודה אומר שבני אדם הם שאוהב את הבריאות הוא מקרבן לתורה, לא כתוב אוהב את הבריאות בשביל לקרבן לתורה, ולבני אדם יש חושים עדינים, ככה רב צבי יהודה היה נוהג לומר, שלבני אדם יש חושים עדינים והם יודעים בדיוק האם אתה אוהב אותם כי אתה אוהב אותם או אתה אוהב אותם כדי להחזיר אותם בתשובה. וברגע שהם מזהים שאתה אוהב אותם, לא כי אתה אוהב אותם, אלא כי אתה רוצה להחזיר אותם בתשובה, הם נותנים כמה צעדים אחורה. זה ראיתי ב... את זה ראיתי בספר של הרב חנן פורט במעט מן האור. ככה הוא אמר שהרב צבי יהודה היה נוהג לומר להם. אבל מכל מקום, אז זה אוהב את הבריאות. אוהב את הבריאות כי אתה אוהב את הבריאות. אמרתי שזה גם דרך מטורפת לקירוב רחוקים, כמו שהוודי רבי נתן כותב. ואחר כך אמרה התורה הוא מקרבן לתורה, וזה חשוב מאוד. לא כתוב שאת התורה הוא קירב אליהם, אלא אותם הוא קירב לתורה. ואתם איזה יופי, הוא מקרבן לתורה. האם רמב״ם לעם או עם לרמב״ם? התורה במקומה עומדת. אהרון לא היה רפורמי חס שלום. התורה במקומה עומדת, ואהרון פשוט הגביע את העולם, הגביע את העולם לתורה, ולא הוריד את התורה לעולם. בסדר? טוב, זה דיוק יפה ומקרבן לתורה. אבל מכל מקום זה אהרון. אם תרצו בסוד, סוד הדברים של אהרון, זה אהבת השלום שלו לא מתחילה משם. זה פועל יוצא, זה הפעולות. אוהב שלום, רודף שלום, אוהב את הבריאות ומקרבן לתורה, זה הפעולות. זה מתחיל מהמידות של אהרון. תומך אורך ותומך לאיש, חסדך חסידך. אהרון הוא בנפש שלו הוא מהחסדים, ולכן ורחב ושמח בליבו זה תנועת נפש של אהרון. אין לו קינה על הלב, יש לו אהבה מטורפת. הוא נצטווה לברך את עמו ישראל באהבה, עוד הרבה סודות שהכל מתחיל אבל במידות שלו. זה התגלה בהמון צורות. יש בני יששכר, קוראים את בני יששכר שמדבר על הדורות של האחים, האחים האחים בני יששכר, רבי צבי מדינוב, הרב צבי מדינוב כתב ספר שנקרא בני יששכר. יש לו גם אגרא דקלא בני יששכר, דרך אגב הוא נקרא ספר בני יששכר, מה קשור? הוא צבי, מה ליששכר ולצבי? אז הוא קיבל בחלום שהוא משבט יששכר. קיצור, הרב צבי מדינוב בבני יששכר הוא כותב שם שיש חמישה אחים שהאחים עברו שדרוג מקין והבל, קין והבל, יצחק ישמעאל, יעקב ועשיו, יוסף ואחים, ואפרים ומנשה. כן, בחי יברך ישראל, ישמחה אלוהים כי אפרים חידשה. אז הוא כותב שכל האחים זה היה קטסטרופה, או רצח או ניסיון רצח. אצל קין והבל זה נגמר ברצח, אחר כך משתדרגים טיפה. יצחק ותראה שרה בן הגרה מצחית מצחק, אז הוא ניסיון רצח. גם אצל יעקב יקרבו ימי עשיו, יקרבו ימי אבל אביו והרגה את יעקב אחי. יוסף ואחים זורקים אותו לבור ואוכלים לחם, ואז באים מנשה ואפרים, ושימו לב, אין להם קינה אחד כלפי השני, אין להם קינה. אבל אין, האם יש פרגון? לא, כתוב שפשוט כל אחד שמח בחלקו. כן, נפתלי ואפרים, כל אחד שמח בחלקו, אף אחד לא מתרעם, אין להם קינה. אבל יש זוג של אחים אפילו יותר משודרג ממה שדיברנו עליו בסוף בראשית, מהאבולוציה הזאת. אצל אהרון ומשה זה ורעך ושמח בליבו. הקדוש ברוך הוא אומר, משה אומר לו, תשמע, יש לי אח יותר גדול ממני. אבל הוא אומר לו, לא, הוא ירים לחיים בקידוש בשבת על המינוי שלך. אז זה נקודה של אהרון, רק הזכרנו את זה סתם בשבח השלום. אין שבח יותר גדול משלום, אין. ואתם תראו שגם בתורה, התורה ניתנה בשלום, התורה נקראת שלום, ניתנה בשלום. השם עוד לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום. כל המחנות והמסעות, אומרים חז"ל, המחנות והמסעות במחלוקות ותרומות, ויחנו ויסעו, פתאום ויחן שם ישראל נגד העם, מלמד שהיו כאיש אחד בלב אחד, אז אפשר לתת תורה. והגאולה ניתנה בשלום, מה נבוא עליה הרים רגליהם, מבשר שלום השמי ישועה, שמו של השם נקרא שלום, ויקרא לו השם שלום. יש פסוק בתז, תעודת זהות של הקדוש ברוך הוא, כתוב השם שלום. והגאולה ניתנה בשלום, מה נבוא עליה, כמו שאמרתי, תפילה, השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום, שים שלום טובה וברכה. שלום זה משהו מאוד עוצמתי. גם ירושלים, שהיא המרכז של ארץ ישראל, נקראת שלום. שלום זה משהו מאוד עוצמתי. בחז"ל כמה דברים בשבח השלום אפשר לראות את זה. קודם כל, כמו שהזכרנו את הנקודה הזאת ששמו של השם, אפילו ההוגה את השם באותיותיו, לא מדבר איתכם אפילו על כותב ומוחק, כן, לא תעשון כן להשם אלוקיכם, את מסבוכותיהם תתעוצון וכו'. יש איסור דהורייתא למחות, למחוק את שם השם. הרמב״ם, אם אני לא טועה, מקדיש לזה פרק שלם בהלכות יסודי התורה, בפרק ה' או ו'. אין לי ספרים לפניי. הרמב״ם בפרק ה' או ו' כותב איסור שבע שמות הקודש. דרך אגב, מי שלמד דף יוימי לא מזמן, שם אחרי, שם לפני, ללא ככם, קיצור, זה היה בדף היומי לא מזמן בשבועות. אני מתבלבלים לי הימים, כי אני עושה בשבת שבע דף, כאילו אני לא עושה כל יום דף יומי, אני עושה שבת יומי. קיצור, אז מתבלבלים לי הימים, אבל היה את זה לא מזמן. קיצור, שבע שמות הקדושים, אז אסור למחות את שם השם, ואף על פי כן, והתורה הקדושה אומרת זו אף על פי כן, התורה הקדושה אומרת ששמו של השם נמחה על המים בשביל שלום בית, כמו שהזכרנו את זה. ויותר מזה, כמה חמור בעיני הקדוש ברוך הוא לשקר. לנו כאילו, אני אגיד את זה משהו ככה, לנו יש צדיקומטר. מה זה צדיקומטר? דתיומטר. מי נקרא בעיניך דתי? אחד עם כיפה, אחד עם ציצית, שומר שבת. ככה זה נראה לנו, כזה לקטלג אנשים. אבל תדעו לכם, בעיני הקדוש ברוך הוא יש דברים שבהם כאילו האדם נמדד אחרת ממה שאנחנו מודדים. זה לא הכיפה והציצית שעל הגוף שלו. סתם לדוגמה, לשון הרע. אם בן אדם עם כיפה, זקן מאוד אבות, יפה, וכל היום מדבר לשון הרע, האם אפשר לקרוא לו דתי? זה דוגמה, כן? לא יודע אם החפץ חיים היה חותם על זה. חפץ חיים כותב שאדם שדבר לשון הרע בפוטנציאל יכול לעבור על 14 עשים, 17 לווים ושלושה ארורים. בקיצור, חבילת נופש בגיהנום. אז אני לא יודע כאילו אם החפץ חיים היה חותם על זה. אז גם לגבי שקרים, כזבים, כמה זה חמיר בעיני השם כזב, שקר? כמה זה חמיר בעיני הקדוש ברוך הוא? כתוב בגמרא בסנהדרין צדיק ב', כל המחליף בדיבורו יהיה בעיניך כעובד עבודה זרה. מפחיד. כתוב בגמרא בסוד ת"ב, ארבע כיתות אינן רואות פני שכינה, ראשי תיבות חברת חשמל. אל תיבהלו, לא באמת החשמלאים. חשמל זה ראשי תיבות, חנפנים, שקרנים, ליצנים, מספר לשון הרע. כתוב בגמרא מסכת פסחים בדף קייג, שלושה הקדוש ברוך הוא שונאים, אחד מהם זה אחד המדבר, אחד בפה ואחד בלב. אתה רואה שכאילו הקדוש ברוך הוא ממש לא אוהב שקר. כן, לא סתם התורה בעצמה אמרה מדבר שקר תיחק. חותמו של השם אמת. ואחרי כל הנעל אומרת התורה, יש דוגמה שבה גם הקדוש ברוך הוא מעגל פינות. חז"ל מספרים שבשביל שלום בית מותר לשנות מפני השלום. ממי לומדים את זה? לא מחכם פלוני ולא מרב אלמוני, מהקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אומר לו, שרה אומרת לו, אף אמנם אלד ואדוני זקן. ריבונו של עולם, מה אתה מדבר על הלדת? יש לי בעל שיהיה בריא, כבר עבר את המקל סבא, עבר בסקלה, הוא עבר את הבוגטי 175. על מה אתה מדבר? בין 100. כשאברהם אומר לו, מה אמרה לך שרה? הוא היה צריך להגיד, היא אמרה שאתה זקן פצצות. אבל לא, מה אומר הרעב ואנוכי זקנתי? היא אמרה על עצמה שהיא זקנה, מותר לשנות מפני השלום. אז תראו מה זה, השם מוכן למחות את שמו על המים. אפילו שהקדוש ברוך הוא רואה את השקר כדבר איום ונורא, בכל אופן מה? מותר לשנות מפני השלום. ויותר מזה, תראו איפה הקדוש ברוך הוא שם אנשי שלום. צריך לראות, תשמעו גמרא, תראו, אתם מדברים על שבח השלום, תשמעו גמרא איפה השם שם את אנשי השלום, איפה נמצאים אנשי השלום בעולם. יש גמרא במסכת תענית, כולם קוראים אותה, אף אחד לא מדקדק בדברי רש"י שם. הגמרא שם מספרת על רבי ברוקה חוזה שהיה בשוק דבלאפת, ראה את אליהו הנביא, אמר לו, אליהו כפר עליך מפה בין העולם הבא. הזכרתי פעם, בין העולם הבא זה לא חלק, זה לא מזומן, זה בין בית בעולם הבא. זה אחד שתודעת החיים שלו בעולם הזה היא כמו העולם הבא. רבי ברוקח הוזה, אליהו הנביא סורק את השוק, כמו, לא הייתי אומר ציקלופ מאקסמן, סתם, סורק את השוק, כולל רבי ברוקח הוזה, ואומר לו, סורי, אין פה בן עולם הבא,
כולל אתה.
עדי אחי ואחי, בן כך ובן כך, ראה איזה ג'וי אחד, לבוש כמו ג'וי, ראה יהודי, לבוש כמו גוי, שהיה סוג של מרגל, סוג של אחד שעוזר לעם ישראל, נדע גם להפריד בין בנות ישראל בכלא לבין הג'ויים. קיצור, אדם גדול שהיה שומע, מרגל, היה שומע גזרות שגוזרים על עם ישראל, ומיד רץ לחכמי ישראל שיבטלו את רוע הגזרה. משהו היה ב-8200 של אותם ימים. ועד אחי ואחי ובן כך ובן כך, איזה שני בתחנים בשוק, דפק, אמר לו, אלה, אתה רואה את הבתחנים שם עושה בשוק, גלב בני עולם הבא. אומר אליהו לרבי ברוקח הוזה, רבי ברוקח הוזה רץ אליהם ואמר להם, פליז, עצרו, מה יובדייך, מה אתם עושים? מה, מניחים 26 זוגות תפילין? מוציאים שבת ביום ראשון כמו בעם שינוב? פליז, מה אתם עושים? והם אומרים לו את המשפט הבא, ענן אינשם בדוחה. מי שקורא את הגמרא בלי רש"י חושב שהם אומרים לו, שלום, אני שלום הסייג, וזה אורי חזקיה. מי שקורא את הגמרא הזאת בלי רש"י. אבל רש"י כותב את המשפט הבא, ענן אינשם בדוחה, אנחנו מדחיקים, מדחיקים. אבל מי שקורא את רש"י רואה ככה. אנחנו, אני מצטט לכם את רש"י. אנחנו אנשים שמחים ומשמחים, ותורכים לעשות שלום בין אדם לרעו, בין איש לאשתו ובין אדם לרעו, שהם הדברים שאדם אוכל מפירותיהם בעולם הזה, והקקל קרן קיימת לעולם הבא. שוב, תורכים לעשות שלום. זה המון בצחוק. העברתי לכם פעם שיעור על הצנות פה אולי. זה המון בבדיחות, יפה, זה המון בבדיחות הדעת. הם עושים, אבל מה? זה אמצעי העננים שבדוחה. מה המטרה? שלום! שלום! הבנתם את הנקודה? כאילו העננים שבדוחה זה לא המטרה, זה האמצעי. אנחנו פשוט מקטינים את המריבות, צוחקים על, על זה אתם רבים? ימשוגעים, על זה צריך לריב. כאילו, מקטינים את המריבה, מגחיכים את המריבה, אבל המטרה היא שלום. טוב, נתקדם טיפה, כיוון שלא דיברנו מספיק, אז אמרנו שזה קורח, קורח הוא מייצג את המחלוקת, אבל אהרון מייצג את השלום. אבל איך בודקים כשמשה רבנו נופל על פניו ואומר בוקר ויודע השם, בוקר ויודע השם? אומרים חז"ל, מה חז"ל אומרים? שיש הרריה במעשה בראשית. כמו שבוקר לא מתרעם על הערב, והערב לא מתרעם על הבוקר, כך אתה אין נחמה להתרעם על נשיאותו של ניצפן בלוזיאל. לא אני מיניתי, הקדוש ברוך הוא, לא מליבי בדיתי את הדבר הזה, הקדוש ברוך הוא בחר את ניצפן בלוזיאל להיות נשיא לשבט קהת. הרי הקינה אצל קורח הייתה רדומה עד שהוא מינה את זה. מה, משה, מה אהרון, עכשיו אתה גם ממנית אלי צפן בן עוזיאל? אמרו לו, לא אני מיניתי. יש פה הרבה עומק. בבוקר ויודע השם יש אורות של הרב קוק. אם אתם מכירים את את קין, קורח וישו והאמינות, יש הרבה עומק בבוקר ויודע השם. אחד הסודות, וזה קשור גם לבליית קורח בתוך האדמה, אחד הסודות של הפרשה זה הקפיצת המדרגות, שמי שמבקש לעצמו, קין אמר, כולם שווים, הכל, כל הקורבנות שווים, כל בני האדם שווים, זה לא משנה מה אתה מקריב לפני השם. דומה בדיוק לטענה של כל העדה כולם קדושים, ודומה בדיוק לטענה של עובדי עבודה זרה, שהם בעצם מבקשים לשים את כולם בגן עדן תחת מקום אחד. ופה יש רמז גדול למה באמת הם נבלעים בתוך האדמה. הם נבלעים בתוך האדמה כי להגיד לך שמי שרוצה שוויון, מי שרוצה להיות כאילו לשים את כולם במדרגה אחת, להיות כמו כולם, קטן כגדול, הקדוש ברוך הוא מוריד אותו למטה. האם זה אומר שלעתיד לבוא לא נהיה במדרגה שווה? לא. ולכן בני קורח לא מתו. אמרתי את זה רק ברמז, בסדר? זה שיחה אחרת על בוקר ויודע השם. למה אני רוצה להגיד? אנחנו בגנות המחלוקת וזה, אז אני חוזר, בסדר? סתם רק רציתי להגיד הבוקר ויודע השם. אני רק אקרא לכם את הבוקר ויודע השם ונקרא רשי על על הבוקר ויודע השם. זאת אומרת, כאילו משה נופל על פניו, בוקר ויודע השם את אשר לו ואת הקדוש והקריב אליו. אמר להם משה, גבולות חילק הקדוש ברוך הוא בעולמו. מה, יכולים אתם להפוך בוקר לערב? כך תוכלו לבטל את זו שנאמר ויהי ערב ויהי בוקר. קיצור, יש מדרגות בבריאה. אל תבקשו לכם דבר שאתם לא עוזר. אז זה רק רציתי להגיד את הנקודה הזאת של בוקר ויודע השם כדי ללכת בתהליך של הסיפור. אבל איך בודק? איך משה רבנו עושה את הטסט בין קורח לבין אהרון? על ידי קטורת, נכון? אשת תרד מהשמיים ותאכל ותעלה את אותה קטורת, אז היא תברר מי ראוי להיות מנהיג על ישראל. אבל מה מיוחד בקטורת? קטורת זה כשורת, קטורת כשורת, כי קטורת זה 11 סממנים, שבעצם בסממנים האלה יש את החלבנה, שחזל אומרים שמה היא החלבנה? מסמלת את הריחה רע. עם הקטורת יש לה ריח נעים, אבל ריחה רע. יש גם את כיפת הירדן, שהיא נותנת פיק לריח הטוב, אבל כשהיא לבד אז הריח שלה אפילו יותר היום ונורא מהחלבנה. אנשים לא מכירים את כיפת הירדן, אבל זה חידוש שהתגלה לי כשראיתי באתר ישיבה. אבל מכל מקום, אז הקטורת זה מסמן את יש לזה הלכות, חלבנה, אומרים חז"ל, כל תענית שאין בה מפושי ישראל אף שמתענית. תחשבו, אין גשם, קובעים תענית ולא יורדים גשמים, חייבים להתקשר לאנשים, לערסים, מאיזה מקור, אחי אתה יכול לבוא, פליז תבוא, יש איזה תפילת תענית, חייבים אותך. מביאים להם אוטובוס, שמים אותם. ציבור אומר האריזן, ראשי תיבות צדיקים בינוניים ורשעים. כי מה הנקודה פה? אז הבנו אותה, כי קטורת זה קשורת, היא מקשרת את כל הציבוריות הישראלית. ופה החידוש הגדול. אומר רב צדוק הכהן מלובלין, מה זה הטסט הזה שהיה על ידי הקטורת? אומר רב צדוק הכהן מלובלין, רק מי שיודע לקטר, לקשר בין כנסת, בין עם ישראל, בין כל חלקי עם ישראל, הוא זה שראוי להיות מה? הוא זה שראוי להיות מנהיג על העדה. הוא זה שראוי להיות. ולכן זה הנקודה של קטורת קשורת. למה המבחן בין קורח לבין מוישה היה, בין קורח לבין לבין אהרון היה דרך הקטורת? כי זה בעצם המבחן המהותי של מי ראוי להיות מנהיג על העדה. רק מי שיודע לקשר בין כל העדה, בין כל חלקי העדה. רק מי שיודע שציבור זה לא רק צדיקים ובינוניים, אלא צדיקים, בינוניים ורשעים, ראשי תיבות ציבור. אז אם ככה פני הדברים, נשאר לנו לברר רק איזה נקודה אחרונה, ובזה נסיים. לכאורה על פניו, דרך השיעור הזה עולה שאסור לחלוק בשום פנים ואופן. וכמו שהזכרנו, מחלוקת היא איומה ונוראה. אבל, ופה אני אגיד, אבל מה אתה אומר? מה? שאני לא יכול להביע דעה. האם זה אומר שאני צריך להיות יסמן? וכל פעם שמישהו יגיד דבר, אני לא יוכל לחלוק עליו? וחוץ מזה, איך אפשר לנהל ככה בית בישראל? זוגיות. ולכן, לעניות דעתי, ברור שלא מדובר פה, ברור שיש כמה סוגי מחלוקות. או אם תרצו שני סוגי מחלוקות שהמשנה מדברת עליהם. וחז"ל אומרים כל מחלוקת שהיא לשם שמיים סופה להתקיים, ושאינה לשם שמיים אין סופה להתקיים. איזו היא מחלוקת שהיא לשם שמיים? זו מחלוקת אלל ושמי. ואיזו היא מחלוקת שאינה לשם שמיים? זו מחלוקת קורח ועדתו. אז תדעו לכם שמחלוקת שמחלוקת שהיא לשם שמיים, ואמרתי את זה כמה פעמים, אז מה זה סופה להתקיים? אז יש הרבה פרשנים, יש כאלה גורי אריק כותבים סופה להתקיים, הכוונה שבסופו של דבר אנחנו נקיים גם את דברי בית הלל וגם את דברי בית שמי. יש אומרים סופה להתקיים, הברטנורא כותב, לא למות, שהרי הלל ושמי לא הפסיקו לחלוק, אבל הייתה ביניהם אהבה ואחווה, שלום ורעות, לא נמנעו יפה לשאת נשים אלו את אל. ללמדך כמה הגדול השלום שנאמר האמת והשלום אהב, ככה שם ביבמות. אבל אני חושב גם שבסוף מחלוקת שהיא לשם שמיים סופה להתקיים, הכוונה היא שריבוי הדעות בסוף גורם להפוך את המחלוקת ממקוללת למבורכת. ואני אסביר את הדברים על פי שני גמרות, על פי שני דברים. קודם כל יש את עניה. מכירים את הגמרה שאומרת תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם? כותב עניה, מה הרב קוק כותב? מה זה מרבים שלום בעולם? מה? לחז"ל היה חוש הומור? איזה שלום, אתה בא לבית מדרש, רואה אחד זורק על השני סטנדר. אז מה זה מרבים שלום בעולם? מרבים שלום זה לא מלשון אי מלחמה, לא מלחמה, אלא שלום זה מלשון שלמות. כי כשאתה אומר א' ופלוני אומר ב', זה דומה לאיזה יעלום מלוטש. יעלום מלוטש יש לו כמה פנים, כמה זוויות. יפה, שמים את השם בעולם, נכון? נכון. אבל אני אומר גם תחשוב כמה זה ברכה, לא רק כי יש אימות מתוך האימות, לפעמים זה גם ברכה כי שני דעות שחולקות, הרבה פעמים כאילו מהצד הם מבררים את האמת דרך הדעה החולקת. אבל אני אומר, גם אם לא, גם אם 70 פנים לתורה, יש כל אחד יש לו כיוון אחר, אז הוא יוצר איזו זווית מאוד מאוד מיוחדת. לא תמיד מחלוקת היא כמו עם אליהו שפגש בגמרא שם במסכת מגילה, שאמר לו מי צודק מבין כל התנאים, אמר לו כולם צודקים. ויאמר המן בליבו, כל אחד כאילו דן מה נעשה באותה שעה שהוא היה במשתה השני, בקיצור, כולם צודקים. אז זה הנקודה, מרבים שלום בעולם. מרבים שלום זה לא משון חוסר מלחמה, אי מלחמה, אלא מרבים שלום זה משון שלמות. כך מסביר הנציב, רבו של הרב קוק, את הלא תביא אותה אדם לבדו, עשה לו עזר כנגדו. אז איך כולם מסבירים? בגמרא, איך הגמרא מסבירה את זה? זכה העזר, לא זכה מנגדה כנגדו. הגמרא אומרת מנגדת, הוא נותת לו מכות. פעם היה ויצו לגברים. קיצור, אז איך? אבל איך הנציב מפרש את זה? הנציב כותב, לא, כיפשו אותו. עזר? איך עזר? כנגדו. דווקא בגלל שהיא כנגדו, והיא לא, דווקא בגלל שהיא לא יסמנית שלו, אלא היא אומרת משהו והוא אומר משהו, זה יוצר איזה פריה ורבייה. זה יוצר איזה שלמות. ולכן הפשט של מחלוקת שהיא לשם שמיים זה לא דווקא בענייני תורה, לא, זה יכול להיות גם בעניין הדלמה. רק מה זה לשם שמיים? שהמחלוקת נמצאת בשמיים. איפה? פה, אבל לא פה. מי שאומר יפה, מחלוקת לשם שמיים שהיא נמצאת בדעות אבל לא חולקים בדעות, אבל לא בלבבות. אז אם חושבים אחרת זה לא נורא, זה יכול להיות מבורך. מתי המחלוקת הופכת להיות הרסנית? כשמערבים ברגשות, כשהיא יורדת מעולם השכל, מעולם השם שמיים לעולם הליבי, כשמערבים בכעס, כשמערבים באמוציות, אז המחלוקת הזאת הופכת להיות נוראית. אז יהי רצון מוריי ורבותיי שנזכה. אני חושב כאילו שסיימנו. אני אומר, אז ברור שאפשר לחלוק, אבל איפה הגבול? הגבול הוא לחלוק בדעות אבל לא בלבבות. אז יהי רצון בעזרת השם שנזכה להידבק בשלום, והשם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום.
תודה רבה.